בין אם מדובר בתלבושות המהודרות של משחקי הכס לבין הסמרטוטים שלובשים הילדים באוליבר טוויסט. וואלה, אף פעם לא חשבתי, מה קורה מאחורי הקלעים? אם הייתם שואלים אותי, בלי לחשוב פעמיים הייתי אומרת שמי שמחליט הוא רק הבמאי. אבל אחרי כל זה, מה מסתבר? בסוף, זה לא באמת כל כך פשוט. מאחורי כל דבר קטן שאתם רואים על המסך, עומד צוות שלם שעובד קשה כדי ליצור את התמונה המלאה. אתם מאזינים למאחורי המצלמה, הפודקאסט שחושף את הסיפורים של עובדי ההפקה. בפרק הזה תפקיד שדורש יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. מעצבת תלבושות. אז איך זה עובד?
ואז פחות או יותר ביום אחד הפכתי להיות, אפילו לא הייתי מעצבת התלבושות, כמו שפשוט הייתי אמונה על להחזיק את הדבר הזה ולגרום לו לקרות, ולנהל פתאום צוות.
זאת חן קרמי, מעצבת תלבושות בסרטים וסדרות טלוויזיה כבר 20 שנים. היא התחילה את דרכה ב-1999 בקומדיה הסטירית מבצע סבתא.
אז כל לילה בכיתי במשך 3 חודשים או 4 חודשים שצילמנו, והתמודדתי. איכשהו לא הבנתי שאני צריכה להפסיק עם זה. כאילו החלטתי שאני נשארת. זו הייתה עבודה מטורפת. אני חושבת שעבדתי איזה 17-18 שעות כל יום.
רגע לפני שנצלול לתוך הפרק, מה כולל עיצוב תלבושות? זה להחליט מה דמות לובשת, מכף רגל ועד ראש, כולל משקפיים, תחתונים ואפילו הטבעת על האצבע הקטנה של הרגל. אחד ההישגים של חן זה שהיא זכתה בפרס אופיר על עיצוב התלבשות הכי טוב בסרט תמונת ניצחון. סרט קולנוע ישראלי שיצא ב-23 בדצמבר 2021. הסרט משחזר את הקרב ונפילת קיבוץ ניצנים במלחמת העצמאות ומבוסס על אירועים שבאמת קרו. זאת אחת ההפקות היקרות והגדולות בתולדות הקולנוע הישראלי. ולא ככה סתם הם קיבלו את הפרס. בעזרת עבודה קשה ופרפקציוניזם, הם הצליחו לשחזר את הקרב בין חיילים מצרים ללוחמי גבעתי והעבירו את אווירת הקרב בצורה הטובה ביותר.
מבחינת הלבשה, חוויה שעברתי עם הסרט של אבי נשר הייתה מהממת. מאוד 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 מרגשת, כי אבי זה במאי שמאוד אוהב את הפרטים הקטנים, וזה מה שאני הכי אוהבת. אני מתה על זה, על להתעסק בקטנים האלה שבסוף, כאילו, קטן, 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 מצטבר לאחד גדול. זה האהבה שלי. אני חושבת שמה שההישג הגדול שלנו בוויז'ואל, זה שעשינו סרט שנראה, באמת סרט קולנוע. לא נראה סרט ישראלי, ואני לא רוצה להעליב אף אחד באמירה הזאת, אבל יש משהו שהוא גם קסום בדבר הזה שאתה רואה שהוא ישראלי, שיש בזה איזשהו קסם, כי זה שפה וזה מזוהה ויש בזה משהו נורא יפה, אבל יש משהו גדול מהחיים שהצלחנו לעשות בסרט של אבי, שזה, אני מאוד גאה בזה. אני חושבת שהמהות של התפקיד והחלק האהוב עליי, החלק היצירתי, הוא בניית דמות. זאת אומרת, מגיע תסריט שמישהו כתב, בתסריט הזה מופיעות דמויות, שיחד איתה נרקם את העלילה או מתרחש את העלילה, ומי זה האנשים האלה? כי בסוף זה בן אדם שאנחנו אמורים אולי להתאהב בו, לפחות להאמין לו שזה הוא. נגיד הדמויות האלה של שוטטות, זה פשוט היה אחד התהליכים היותר מגניבים ומצחיקים שהיו לי, עם אסף הראל וארז בן ארוש ויורי גוטליב, שזה היה מצחיק ברמות. זה היה למצוא את הווסט צלמים הזה של אורי. הלא, זה הייתה סדרה של צלמי חתונות עם אסף הראל אחד, שבעצם הם עשו רעיונות טלוויזיה עם סלבס. כאילו זה לטלוויזיה המקומית. שזה. אז זה היה בפני עצמה. אז במקרה הזה עיצוב הדמויות שלהם היה כל הסדרה. האפיונים האלה של גודל הכיפה, של אורי, ביחס לאורך של השיער שלו, והחולצה משובצת כזאת או אחרת, ואיזה סוג של חולצה. אז זה היה חולצות שקונים בסופר, נכון שיש לפעמים סופרמרקטים גדולים עם אגפים קטנים של הלבשה, אז זה היה זה. עכשיו זה תמיד היה נראה חדש, זה הרעיון שהוא לא הולך עם בגדים משומשים, או ארז לידו, הדמות שלו הייתה הזויה לחלוטין, וזה תמיד היה טישרט עם איזה משהו עליה, בדרך כלל לא, כאילו משהו זר, טקסטים באנגלית או דברים כאלה שהופכים אותו מאוד קול, כאילו, עם מכנסיים כאלה צמודים, כי כל היציבה שלו הייתה מין יציבה מאוד מתוחה, הוא גם החזיק את הבום, אז הבום זה המיקרופון עם המקל הארוך, אז הוא כולו היה כל הזמן יציב. בעצם הדמויות האלה, ומה הם הערכים הנוקשים האלה שהם מאוד מאמינים בהם, ואיך זה בא לידי ביטוי בבגד.
את התורה של התאמת בגדים לאופי של הדמות, חן לא למדה בשוטטות. אלא שנה לפני, בשנת 1999, בסדרת הדרמה שבתות וחגים ששודרה בערוץ 3. אלונה בוטבול, יעל בקסיס, אתי אנקרי וליאור אשכנזי חווים סיפורי זוגיות, חברות ומשפחה.
אז בשלב הראשון, בעצם עסוקים בדבר הזה, בלבנות אותו. בעצם להיכנס לצורך העניין מי את, אני מדמיינת מה יש בארון שלך, ודרך זה אני לאט לאט לומדת להבין אותך ולהכיר אותך. בפרויקט הראשון שעשינו ביחד, בפיילוט של שבתות וחגים, הלכנו על זה עד הסוף. זאת אומרת, היה בתוך התיק של כל דמות, היה את כל הדברים שהיא צריכה, גם אם לא רואים אותם בכלל. זאת אומרת, ממש חקרנו את המקום הזה. אז זאת המהות בשבילי. אחר כך, ברגע שמבינים מי הדמות הזו, אז יש את הצד הטכני של להתחיל לאסוף את הפריטים, ולהתחיל להבין מה עובד ומה לא עובד. אני אוהבת לעבוד בגבולות גזרה לכל דמות.
היא עבדה קשה, ובעיקר למדה הכל תוך כדי תנועה. אחת הדמויות המשמעותיות בחייה לימדה אותה לעבוד בשיטה של ארון הבגדים. מה זה השיטה הזאת? ומי זה?
המזל הגדול שלי זה שבעצם את כל התורה הזאת למדתי מרני, רני בלר.
שבתות וחגים זה סדרה שמראש כל הרעיון היצירתי שלה ישב על משהו שאני דמיינתי אותו
זה בראש. זה רני בלר. במאי, תסריטאי, זוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה וראש מסלול טלוויזיה במכללת ספיר.
יש מפיק מטורף, פסיכופת, שמוריד 4 צוותים פעם בשבוע ב4 בתים, שיש ביניהם איזשהו קשר חברתי משפחתי בין הבתים, ומצלם as is. זה כאילו הרעיון. הרעיון הוא השראה דוקומנטרית מאוד. ואז נגענו למקום הזה של איך מעצבים דמות, וכשמעצבים דמות, מעצבים אותה דרך הרבה אלמנטים. אחד מהם זה בגדים. לי היה חשוב מאוד שיהיה לאנשים מעט בגדים, כי הם לא באים ממעמד גבוה, והם גם לא אנשים שמתעסקים בלבוש. יש שם את מירב גרובר שהיא כן, והיא הבגדים שלה היו פיקס, ויש את יעל אבקסיס שהיא דיילת, והיא כזאת יפה, וכאילו הלבוש שלה היה צריך להיות באמת פיקס וכו'. אבל לבנים חיפשתי שתי זוגות מכנסיים, 4 חולצות טישרט מקומטות ושתי חולצות כפתורים. אוקיי? ונעלי ספורט ועוד איזה קפקף. ואמרתי, אם החולצות יחזרו והבגדים יחזרו על עצמן, נבין את הדמות שהיא דלה באמצעים, היא דלה ביכולת שלה וכולי. אני זוכר את השיחה הראשונה שלי עם אלון עומד, והוא אומר לי, אז אם הוא צלם פפירציה וזה, אז יש לו אופנוע כזה, אופנוע גדול כזה. אמרתי, לא, זה אלה שהולכים ברגל. אתה מבין את הדיוק של הדבר? אז אם כן, הייתה אפשרות ממש לעבוד על הדברים האלה.
היא צריכה להשתמש בידע ואינטואיציה. אנשים לא מבינים כמה אנרגיה מושקעת בדבר הזה שנקרא לבשת דמויות בסרט. זה כאילו הפיניטו לקומדיה של כל דמות. כמו בסדרת הדרמה של נטפליקס, פיקי בליינדרס, כנופיית פשע מברמינגהם שבמיטב המסורת חובשים קובעי קסקט, וסטים, או השמלות המשוגעות משנות ה-60, כמו בסדרה מדמן. זה אחד הדברים שגורמים לאנשים להתאהב בדמויות.
זה כמו פיצוח. אנחנו בעצם מודדים, מחפשים את הדמות, יש שם איזשהו אלמנט של קסם שקורה. הרבה פעמים בתחילת פרויקט, אם זה סדרה בדרך כלל, אני גם ארצה לדבר עם השחקנים ולשמוע מה הם חושבים על דמות. הם קוראים אותה, הם מדמיינים אותה. בסוף ברור שהבמאי הוא מתווה, אבל אני חושבת שעוד פעם, בסוף אתה לובש את הבגד, אתה צריך להבין מה אתה לובש. נגיד, הלוק של מקדסי, אל מקדסי. בעונה השנייה של פאודה, שבסוף כן יצא ממנו משהו אייקוני, ולשם די כיוונתי. בעצם רציתי לייצר את הלוחם חופש, אני אקרא לו. זה הצליח באופן מפתיע עם מעיל אור שמצאתי תקוע באיזה חנות בשוק בבאר שבע. מעיל שאיך שראיתי אותו הבנתי שזה המעיל. הוא היה עם פרווה בפנים, ובגלל שהיינו בצילומים ביולי-אוגוסט, כמו שתמיד מצלמים את פאודה, אז הוצאתי את הפרווה. אני יכולה להגיד על פירס, השחקן, שאני מאוד אוהבת אותו, שאיתו תהליך העבודה התחיל בהרבה קצרים, כי הוא דמיין אל-מקדסי, אחר מאוד ממה שאני דמיינתי. אני רציתי מישהו שיבוא מתוך הדבר הזה ויצמח לתוך משהו מאוד איקוני, עם כל הטעויות במרכאות כפולות של הלבשה, והוא דמיין משהו שבא מעולמות הצ'ה גווארה, כן? איזה חיבור בין לוחם חופש לאינטלקטואל. אני לא רציתי את האינטלקטואל, אני רציתי את הלוחם. ודמיינתי את זה בצורה של דברים שיש בהם הברקות, ושיש בהם טעויות. ואיך הדבר הזה, למרות כל הכאילו הטעויות, הופך להיות משהו שהוא שווה לב. מה שמאוד עזר לי בזה, זה שהוא היה, הדמות שלו רחבה על אופנוע. אז זה היה משהו שחיבר, אמרתי, אוקיי, אני אעשה את החיבור גם בין העולם הזה של אופנוענים. אני אקח גם את האלמנטים האלה. היו לי ויכוחים איתו, עד רמה שהרבתי את הבמאי, שעשה סדר, רותם שמיר, המתוק. ובסוף גרמתי לפירס להתאהב בדמות, ולהבין מה ראיתי בזה, ולמה אני מביאה את דווקא את הדבר הזה. ולמה הוא לובש חולצת ספורט, מבריקה, דגרדה. דגרדה זה כשיש נזילה של צבע, כאילו שיש זליגה מגוון לגוון. למה אני שמה לו את החולצת אפור אדום המבריקה הזאת, בתור אייקון? הוא התנגד לזה, הוא חשב שזה ערבי מדי. הוא חשב שזה כאילו פרשנות שטחית למה שזה. ובסוף גרמתי לו להתאהב במקום הזה, כאילו להגדיל את הטעות כדי להפוך אותה לאייקון. זה די הצליח.
אם מישהי מגיעה למסיבת תחפושות עם חרף סמורה, עם חליפה צהובה, עם פס שחור בצדדים, כמעט כולם ידעו להגיד מי זאת, ולא צריך להסביר. כשחן אומרת אייקוני, לזה היא מתכוונת. יש תהליך של בניית דמות. לא ככה סתם הולכים לשוק בבאר שבע וקונים כל מעיל בעיר העתיקה. החוכמה היא לדעת על איזה דקויות צריך להילחם בשביל שהגיבור בסוף ייכנס עמוק ללב. אבל בתהליך עיצוב התלבשות, חן עושה קסם. קסם שלא קשור לחומר, צורה ומרקם. זה קשור לדבר שקצת שכחנו איך עושים. היא למדה להקשיב, ליוצרים, לשחקנים. היא פותחת את הלב ומנסה להבין איך הם מרגישים את הדמות.
אני שומעת אותך כיוצר מספר לי מה זה הדבר הזה, ואיזה מין תפיסה יש לך לגבי היצירה הזאת. אתה רוצה שהיא תהיה ריאליסטית, אתה רוצה שהיא תהיה פנטסטית, אתה... העולם הוא קודר, העולם הוא בהיר. זאת אומרת, כל מיני, בעצם חיבור, איזשהו דיבור על היצירה, גם בהקשר הוויזואלי שלה. החיבור בין, בין הכתיבה לבין איך אתה רוצה שהדבר הזה יצא, איך אתה בורא אותו בעצם. אז אני בעצם מתחילה את מלאכת האיסופים. עדיף שנדע מי השחקנים שמשתתפים, כי גם השחקן יכול להטות את בניית הדמות לכאן או לכאן. כמובן יש את האלמנט הפיזי של איך השחקן נראה, מה הם מידות הגוף שלו וכולי, מה כן יחמיל או לא יחמיל, או צריך להחמיל או לא צריך להחמיל לו. אנחנו בעצם בונים ארון בגדים. קודם כל ההלבשה היא מכף רגל עד ראש. אז מתחיל בנעליים, נעליים עם הסרוכים, הגרביים, המכנסיים, החגורה, הגופייה, החולצה, השעון, הטבעת, המשקפיים, הכובע, הגילים. זאת אומרת, זה, המקצוע הזה זה אלוהי הדברים הקטנים, כן? שבונים את כל הדבר הזה שנראה מאוד אגבי ונונשלנטי. בעצם בסוף אני חושבת שברוב הפרויקטים, אם לא מרגישים את ההלבשה, זאת אומרת, את מתחברת למה שאת רואה ואת חושבת שאת נעה בתוך עולם שהוא המציאות, והוא נראה לך מאוד טבעי, אז זה הצלחה גדולה בעיניי.
עוד דוגמה לארון בגדים זה ללכת עם יובל סגל כאלישה בן דוד לזרה לקנות את הבגדים שלו, כי הוא אלישה בן דוד עורך דין מאומלן וקלאסה וזה.
זה שוב רני, שלוקח אותנו ל-2006 כשביים את הסדרה פרשת השבוע.
בתוך זרה הוא מסתובב עם תחתונים, כל המוכרות מגירות ריר וכזה, הכל כזה, החתיך הסתובב בזרה עם תחתונים, הוא מחפש בגדים, אין לו בעיה, יובל הוא בן אדם מדהים בקטע הזה, והגענו לנעליים ולשעון. והוא אמר דבר, אחד המשפטים הכי גאונים שיצאו מהפה שלו, אבל הוא גאון, אבל יצאו לו מהפה, זה שהוא אמר, אני רוצה נעלי נמני. אתה אומר, מה זה נעלי נמני? הוא אומר, נעליים של כדורגלנים. אז אני אומר לו, אבל למה? הוא אומר, כי אני רוצה שאלישע בן דוד זה יהיה בן אדם ששומעים אותו מגיע לפני שרואים אותו. יותר מזה, כל סצנה שאלישע בן דוד נכנס, הדמות השנייה עומדת, אתה שומע, תתק, 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 תתק של העקבים של הנעלי נמני, ואתה יודע שמי שיבוא זה אלישע בן דוד. אוקיי? ואז היה לנו ויכוח על השעון. הוא רצה שעון זהב, אני חשבתי שצריך להיות כסף. למה? כי הוא אמר, אני שופוני, ואמרתי לו, הוא לא שופוני, הוא מתוחכם. הוא לא שופוני. הוא לא יראה כל מה שיש לו. הוא יראה שהוא בסדר. ולכן הוא צריך ללכת עם שעון כסף. עכשיו, זה ויכוח שיכול להתנהל חצי שעה. אוקיי? אבל זה ארון הבגדים. זה כאילו מה שהדמות יודעת שהיא שלו. הדברים שהם שלה. אוקיי, בארון הבגדים יש גם את קופסת הסיגריות שהוא מעשן, או את המיצית שהוא זה, או התכשיט שיש לו על הצוואר, או איזה גופיות סבא הוא לובש, כשהוא לובש את החולצות כפתורים הפתוחות, הפסטליות.
בעצם אין דרך אחרת לעשות את העבודה הזאת, בלי שאנחנו רגע בזום אין לצורך העניין על הבגד, ובזום אאוט על כל מה שצריך כדי שהבגד הזה יקרה. אז זה גם חלק מהתהליך הזה של לעשות המדידות, כמו שאני חושבת שזה צריך, להגיד מה אני אוהבת, ואז לפגוש את הצד השני שאומר, אבל זה לא מה שביקשנו, אוקיי?
אוקיי, איזה מוזר זה אם עובדי סופר ילבשו חליפות, ועובדים במשרד עורכי דין ילבשו טרנינג. הלבוש של השחקנים הוא כמו הטאג של השוטר, יוצר אמון בין ההפקה לצופים.
עד לפני כמה שנים זה הייתה מין מחלקה אגבית כזו. אז הרבה פעמים שיחות עם מפיקים זה בסדר, מה זה חולצה במכנסיים. עכשיו אני מניחה שזה היה מין כאילו שילוב של כמה גורמים שגרמו לאיזה מין, זה סוג של זילות בעיניי. אלה המקומות שכאילו ישר מעוררים אצלי כעס, כי זה לא, התקציבים בארץ לא תואמים את מה שבעצם צריכים. איפה זה, איפה חוסכים? חוסכים בעיקר בכוח אדם. ואז אנחנו פשוט בשפה הכי ברורה, קורות התחת. למשל, סדרה שיש בה 20 דמויות ראשיות קבועות, אני חושבת שזה פאודה פחות או יותר, ועוד 80 משתנות, ועוד מאות ניצבים, זה יכול, זה באלפים. מה שחשוב לי זה שידעו בתעשייה, שהמקצוע הזה יקבל יותר ויותר את הכבוד הראוי לו, כדי שאפשר יהיה לגדול איתו.
בשביל לקבל תחושה אמיתית שהשחקן נמצא בבית קפה, חוץ מכמה כיסאות ומכונת אספרסו, צריך גם כמה אנשים. ככה, לאווירה. ניצבים מגיעים דרך סוכנויות שממש מתעסקות עם זה. זה קורה מהיום למחר, ואין את הרגע שאפשר לעשות מדידות לפני יום הצילומים.
בדרך כלל ידידו לי, סבבה ותביא עוד כמה אופציות שנהיה בטוחים. משפט שלא תמיד תואם את התקציב. מישהו צריך לאסוף את כל הבגדים האלה. לארוז את כל הבגדים האלה, להעביר את כל הבגדים האלה ממקום למקום, לתלות אותם, לארוז אותם בחזרה. זאת אומרת, הסט של סרט או סדרה זה כמו מפעל שמתרומם. בגדים, אמרנו, זה דברים קטנים שמצטברים למסות מטורפות, והדבר הזה כאילו נברא ונערז, נברא נערז, נברא נערז כל הזמן. שחקן לובש את הבגד, הוא מוריד אותו. צריך לחבס לו, לגעץ לו, לסדר לו, לתקן לו. זה עבודה פיזית, סיזיפית, קשה ביותר.
לעבוד על סרט זאת עבודת צוות, והיא דורשת המון חריצות, תקשורת ובעיקר תאום. ממש כמו שמתפקד כן נמלים. לכל נמלה בכן יש תפקיד משלה. יש את הפועלות שבונות את הכן, יש את המטפלות, הלוחמות. ככה נוצר הסינכרון המושלם. כן. לנו האנושות יש הרבה מה ללמוד מהמבנה הארגוני שלהן.
ככה זה נבנה. ואז 1.5 מיליון תמונות, עוברים עליהם, עורכים אותם, מכניסים אותם לכל דמות והלוקים שלה, מבינים איך הדבר הזה עובד עם כל האנסמבל. דוגמה, בפאודה, היה תדריך בחדר התדריכים של השבק, ויום מטורף, מלא ניצבים, מלא עורכים על הסט, ו... מין סט שהוא מטורף, כאילו כמה שהוא צפוף, אתה בקושי רואה איפה המצלמה, ואני מגיעה לראות שהכל בסדר לפני צילום, וכל חברי הפאנל לבושים בכחול. אז זה נגיד פשלה. בעצם הטישרט יכולה להצטלם באותו פרק לאורך כל תקופת הצילומים, ואז היכולת שלי לחבר את הטישרט לכל המצבים, כל האנשים שהיא פוגשת, היא... זה כמו תשבט, זה כמו איזה פאזל, כמעט בלתי אפשרי. אבל הרעיון הוא באמת, אנחנו בשלב ההכנות, אחרי שאספנו את כל התמונות מהמדידות, אנחנו נבין איך לבנות את הפאזל הזה באופן כזה, שלא יהיה פאנל כחול.
סיפור ההצלחה המיוחד של חן הוביל אותה להגיד, וואלה, עשיתי את זה, אז מה סוד ההצלחה שלה? מה שונה בה?
אני חושבת שאני יודעת לברוא עולם שנראה מאוד טבעי, שיש בו איזה נונשלנטיות, שלא נראה שהושקעה בעבודה. אני חושבת שזה אולי אחד הדברים החזקים אצלי.
לכן היו הרבה סיפורים, וההתלבטות הייתה ממש קשה בין חברי הצוות איזה סיפור להכניס ועל איזה לוותר. לא יכולנו לרגע לדמיין את כל הסיפורים המרגשים, המיוחדים ואת הקשיים של מעצבת התלבושות. היא סחפה אותנו רחוק ברעיון ולא רצינו להפסיק להקשיב לה. אתם האזנתם למאחורי המצלמה, הפודקאסט שחושף את הסיפורים של עובדי ההפקה. תודה לכן קרמי ורני בלר על שיתוף הפעולה. בצוות התוכנית אולה פרידמן, נסטיה שוסטר ועמית בהר. אני נטלי ברגר, תודה רבה לכם, ניפגש בפרק הבא.